אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
It's a witch hunt, it's a sham, it's a hoax.
הנשיא טראמפ שוב מסתבך. האם שערוריית המסמכים הסודיים תמנע ממנו לחזור לבית הלבן? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
Fundraising for the Republican Party has gone through the roof. We're setting records. Nobody's ever seen anything like it because the people are disgusted. The people are absolutely disgusted.
הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הוא אכן אחד האנשים הלא שגרתיים שהתגוררו בסדרות פנסילבניה בוושינגטון. בחודשים האחרונים טראמפ נמצא במרכזה של ועדת חקירה לאירועי הפריצה לקפיטול בשישה בינואר, והפרשה שהתעוררה בשבוע האחרון לא מסיפה לו כבוד ומצייר תמונה בלתי נתפסת על מי שהנהיג את העולם המערבי במשך 4 שנים. רותם הורג, עורך הבלוג וושינגטון אקספרס, בוא נעשה סדר באירועים האחרונים. מה מוביל את חוקרי ה-FBI לאחוזם הרלגו בפלורידה?
אז האירוע מתחיל ביום שני, כשסבט של סוכני FBI, חמושים בצו שופט, פושט, בהיעדר מילה טובה יותר, על האחוזה הפרטית של טראמפ במר הרלגו פלורידה. במהלך הפשיטה, צוות ה-FBI מחרים למעשה בין 10-15 ארגזים של מסמכים מסווגים, שהיו אצל הנשיא שלא כחוק. ככה האירוע מתחיל, והאירוע מתחיל כשטראמפ מפרסם שזה מה שקרה, עד אז אף אחד לא היה מודע לזה שזה קורה. עכשיו אנחנו רגע מסורים את הגלגל אחור, איך בכלל ה-FBI הגיע למר הרלגו. במאי 2021, הארכיון הלאומי, שהוא גוף די בירוקרטי בממשל האמריקאי, שהמשימה שלו היא לתעד כל דבר שנשיא ארצות הברית העלו על הכתב, מניירות וחקיקה שהם חתמו עליה ועד ציוצים בטוויטר. הארכיון הלאומי מגיע למסקנה שחסרים לו הרבה מאוד מסמכים מתקופת ממשל טראמפ, כולל מסמכים שאמורים להיות בסיווג טופ סיקרט. הארכיון הלאומי פונה לצוות של טראמפ ואומר לו, אדוני הנשיא לשעבר, חסרים לנו מסמכים, תדאג בבקשה שהם יגיעו אלינו. הצוות של טראמפ קצת גורר רגליים ובאיזשהו שלב כן מעביר ארגזים ומסמכים, פשוט לא מסמכים שהארכיון הלאומי ביקש.
There's breaking news out of Palm Beach, Florida. Former President Trump says his Mar-a-Lago home there is being raided by the FBI right now.
והשבוע, כשברקע פתיחת החקירה הפלילית על המעורבות של טראמפ באירועי השישה בינואר, צוות של ה-FBI מגיע פיזית עם צו שופט למר הרלגו ומחרים את המסמכים שהיו חסרים.
הפרשה כאמור מתגלה לציבור כשטראמפ עצמו מוציא הודעה שבה הוא מתאר את הפשיטה כמצור על האחוזה. בתחילת השבוע אי אפשר היה לדעת אילו מסמכים מחפש ה-FBI, משום שצו החיפוש לא פורסם. בוושינגטון פוסט רמזו כי מדובר במסמכים הקשורים לביטחון הלאומי של ארצות הברית, מה שאלה לא מעט השערות וספקולציות. זו הסיבה שככל הנראה התיר בית המשפט בשישי האחרון לפרסם את תוכנו של צו החיפוש.
יש שם את ההתכתבויות של טראמפ עם קים ג'ון גון, ניירות מודיעינים שנוגעים בנשיא צרפת עמנואל מקרון, ניירות שקשורים בנשק הגרעיני של ארצות הברית, וייתכן שיש שם ניירות נוספים ששוב, זה יכול להיות על כל הקשת, מרשימות סוכנים, דרך תדרוכים מודיעינים, ועד באמת דברים שיכול להיות שיפלילו את טראמפ, או שיצביעו על איזשהו wrongdoing שהוא עשה סביב אירועי השישה בינואר.
בין המסמכים הוחרמו כ-20 ארגזים ובהם פרטים אישיים, קלסרים של תמונות ופתקים מכתב יד. כמו כן נמצאו מסמכים שסווגו כסודיים ביותר, בהם מסמכים בדרגת הסיווג הגבוהה ביותר בארצות הברית, Top Secret SCI. כשכל זה מתחולל, טראמפ נמצא באזור ניו יורק ומוציא הודעות ברוח הקו הקבוע של האמת האלטרנטיבית שלו ויורה לכל הכיוונים.
You are fake news.
בתחילה הוא מכחיש את קיומם של המסמכים ומשער כי הם נשתלו. אחר כך הוא טוען כי כל מה שה-FBI היו צריכים לעשות זה לבקש אותם. אחר כך נטען כי הסיווג הסודי שלהם בוטל כבר. וטראמפ כמובן לא מהסס לרמוז שהפשיטה היא חלק מניסיון פוליטי למנוע ממנו להתמודד על הנשיאות בעתיד.
זה יותר מזה שהוא אומר לא היה כלום כן כלום, הוא גם אומר לא היה כלום כן כלום, גם טוען שיש ביכולתו את היכולת to declassify ניירות מסווגים, שזה לא משנה אם זה נכון או לא, כל פיסת מידע שנשיא ארצות הברית ייצר במהלך כהונתו צריכה להיות בארכיון הלאומי ולא בבית הפרטי שלו, זה החוק פשוט, אבל הטיעון שלו הולך שני צעדים קדימה. והוא מתבסס מצנח על טענה, מה שאנחנו קוראים לו whataboutism, איזושהי אמרות, כן, גם קלינטון העלים האימיילים ולא חקרו אותה. אבל הטיעון המעניין באמת שטראמפ השמיע, הוא שהמסמכים המזויפים שלכאורה נמצאו אצלו, נשתלו בעצם על ידי ה-FBI. למה זה מעניין? כי אם אתה טוען שהשתילו אצלך דברים, סימן שאתה יודע שיש אצלך משהו, אתה כבר יודע מה הולך לצאת משם. עכשיו, יכולות להיות 1001 סיבות לכך שהמסמכים, ששוב, אמורים להיות בארכיון הלאומי תחת הבטחה, היו בביתו הפרטי של טראמפ. זה יכול לנוע מי הוא רוצה להשתמש בהם כדי לתמרן אנשים, לנצל אותם, לסחוט אותם, ועד ממש טעות אנוש. הקשת היא מאוד מאוד רחבה, וגם באמת מדובר בהרבה מאוד מסמכים. אבל זה שהיו שם מסמכים שלא היו אמורים להיות שם, שוב, דברים שנוגעים בנשק הגרעיני של ארצות הברית, בהתכתבות של טראמפ עם מנהיגים זרים, דברים רגישים.
אז הדברים עומדים כמובן בסתירה לפרסומים בכלי התקשורת בארצות הברית על כך שעורך דינו של טראמפ חתם בעצמו על הצהרה ביוני האחרון, כי אין במר-א-לאגו כל מסמכים מסווגים, וכל מה שהיה נשלח בחזרה לוושינגטון.
עוד חשוב לזכור, זה שאומנם מדובר באחוזה פרטית, אבל היא שימשה במהלך, גם במהלך כהונתו של הנשיא, וגם לאחר מכן בתור מרכז העצבים של משפחת טראמפ.
The world needs to move. I mean, I can't overemphasize to you, John, how big of a deal this would have been within the Department of Justice.
There's no telling what they put in there or took. This was a heist. The FBI is like, we're going to take everything and then we're going to tell you later what we found.
וכמובן כאלה אמריקה, האירועים מתדלקים מלחמת נרטיבים בכלי התקשורת. בעוד ב-CNN מדווחים כי טראמפ הפעם ממש הסתבך, בפוקס ניוז הידידותית לרפובליקנים, מאמינים באמת משלהם.
זה נדמה שהם לא מסקרים את אותה פרשה אפילו. צריך להכיר משהו. אנחנו נובעים לחשוב על אמריקה כאל מדינה אחת, וזה פשוט לא נכון. יש שתי אמריקות. אמריקות של החופים והערים הגדולות, ואמריקה של פחות או יותר כל השאר. חגורת החלודה לשעבר חגורת הפלדה, אבל באופן עקרוני כל המרחב, או כמעט כל המרחב הכפרי באמריקה, שזה מרחב שהוא הרבה יותר שמרן, יחסית יותר דתי, יותר לבן, פחות קוסמופוליטי, וזה מרחב שאפשר לגור כל החיים בעירה, ולחיות עד 120 בלי לצאת ממנה, בלי לפגוש אף אחד אחר. ונוצר מצב של שתי אמריקות, והרשתות השונות, כמו שאמרת, CNN, Fox News, כדוגמאות, הן פשוט מחזקות את הנרטיב הזה עוד יותר.
פשיטה על מר-א-לאגו, ובעיקר לא רק הפשיטה עצמה, אלא האופן שבו היא נתפסת, נתפסת כדבר לא רק לגיטימי, אלא הכרחי על מנת להגן על ביטחון המדינה בצד של הדמוקרטים. ומהצד השני של המתרס, כן, מהצד הרפובליקני, הסיפור הזה מזין בצורה מאוד ברורה את הנרטיב שטראמפ מנסה לבנות, שטראמפ בונה כבר, כן, מאז הקמפיין הראשון שלו ב-2016, כן, נרטיב פופוליסטי שמזון שלו זה מזון של לתקוף את המוסדות ואת הממסד והתחושה שיש רדיפה.
פרופסור אודי זומר מבית הספר למדעי המדינה והמרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, עד כמה האמת האלטרנטיבית של טראמפ, על פי המדובר ברדיפה פוליטית, למנוע ממנו לרוץ לבית הלבן, תוכל לעמוד כאן עם כל מה שנחשף?
אני חושב שאם מסתכלים על, לפחות על סקרי דעת הקהל, עושה רושם שהנרטיב שטראמפ, וגם לא רק טראמפ, כן, גם האנשים שסביבו בונים, כן, קחי את קרי לייק, מי שקיבלה את המועמדות להיות המושלת של אריזונה, ממש לפני שבוע וחצי, כן? דוברת מאוד מאוד מתלהבת של טראמפ, שאולי אפילו טראמפ יבחר בה כדי להיות המועמדת לסגנית הנשיאות בבחירות ב-2024. תקשיבי למילים שהיא אומרת, כן? היא אומרת, אנחנו פה דואגים לזה שהסיפור לדוגמה עם הבחירות, כן? שהבחירות נגנבו, כן? שהבחירות לא יגנבו עוד פעם, זאת אומרת, אם אני אבחר להיות המושלת של אריזונה, אני אדאג לזה שיחליפו את מכונות הבחירה, ושלא יהיו פה עיוותי בחירות כפי שהיו קודם. עכשיו, זה לא רק קרי לייק, וזה לא רק דונלד טראמפ. 75% מהרפובליקנים, המצביעים הרפובליקנים והמצביעות הרפובליקניות, מאמינים שבאמת גנבו את הבחירות. זאת אומרת, טראמפ קיבל משהו כמו 70 ומשהו מיליון קולות בבחירות ב-2020, 75% מתוך אלה מאמינים שגנבו את הבחירות. יותר מזה, 50% מהם מאמינים שמה שקרה בראשון בינואר היה ניסיון לגיטימי לאתגר את תוצאות הבחירות. זאת אומרת, הם לא מאמינים שהיה פה ניסיון לקעקע את התוצאות הלגיטימיות של בחירות דמוקרטיות ולעשות הפיכה שלטונית, אלא בעצם אומרים שמה שהיה פה זה היה עניין לגיטימי. זאת אומרת, אני חושב שה... ומסתכלים על, על, על המקורות מידע של אותם אנשים, כן? מסתכלים על ערוצי הטלוויזיה, Fox News, ומסתכלים על ה-Truth Social, כן? שזה הרשת החברתית של טראמפ, וכמעט רואה גם את ההקצנה שקורית שם באופן כללי, ובצורה אפילו עוד יותר משמעותית מאז השיטה על מר-א-לאגו, את רואה שהנרטיב הזה מחזיק מאוד מאוד חזק, ואפילו לא רק זה הייתי אומר, הייתי אומר שאפילו הוא תופס תאוצה כתוצאה מזה.
החשדות נגד טראמפ כבר הידרדרו לאיומים ואלימות מצד תומכיו. בשבוע שעבר נשמעו איומים נגד התובע הכללי מרי גרלנד והשופט ברוס ריינהארט שחתם על צו החיפוש, כשאפילו היה ניסיון לפגוע באנשי FBI.
תראי, יש לפחות שתי רמות שאפשר לדבר על כמה רחוק זה ילך. רמה אחת זה ברמה של תוך המפלגה הרפובליקנית. בתוך המפלגה הרפובליקנית טראמפ מצליח בצורה יוצאת דופן, אפשר להגיד להטיל את חיתיתו, אפשר להגיד להפעיל את כוחו. עכשיו צריך להבין שבאמריקה, כיוון שזה מערכת דו-מפלגתית, אם טראמפ ותומכיו מחליטים מי שייך למפלגה הרפובליקנית ומי לא שייך, או שייכת, אז זה אומר שבעצם מי שלא שייך, הם מוציאים אותו למדבר הפוליטי, כי אין לך איפה להיות אם אתה לא באחת המפלגות הגדולות. האלטרנטיבות לטראמפ כרגע, את יודעת, זה רון דה סנטיס, מושל פלורידה, זה אולי מייק פומפאו שהיה מזכיר המדינה, שר החוץ, אבל בעצם מה פומפאו ודה סנטיס מציעים? הם מציעים גרסה של טראמפ, רק גרסה פחות אותנטית ופחות חזקה, זאת אומרת, אני לא רואה אותם, אם הדברים ממשיכים כמו שהם עכשיו, באמת מחליפים את טראמפ, עושה רושם שטראמפ, אתה יודעת, בסופו של דבר, יכריז על זה שהוא רץ ב-2024. זה רמה אחת. רמה נוספת, שיש סיכוי שיהיה פה התנגשות שקורית לא רק בדמוקרטיה האמריקאית, קורית בעוד דמוקרטיות שאנחנו מכירים, התנגשות בין מנגנוני אכיפת החוק, שהחשיבות שלהם בדמוקרטיה היא מאוד מאוד גבוהה, ובין הרצון של הציבור הרחב, שגם החשיבות שלו היא מאוד גבוהה, וההתנגשות הזאת קורית, כבר קרתה בהיסטוריה, כן? זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל מה שיכול לקרות פה, וזה לא לגמרי מופרך, שמנגנוני אכיפת החוק ילכו והתקדמו עם החקירות, בצורה שבסופו של דבר באמת תגרום להגשת כתבי אישום. ההחלטה של מרי גרלנד, של שר המשפטים, לעשות את זה, מידע על זה שכנראה הוא חשב שבאמת אם הוא לא יעשה את זה בתזמון הזה, אז יהיו שם ראיות שחשובות גם לחקירה, ואולי אפילו לביטחון ארצות הברית שיעלמו בדרך זו או אחרת. ובאותו זמן, טראמפ הולך וצובר כוח מבחינה פוליטית, יש לו כבר הרבה מאוד כוח, ויכול מצב שבו הוא אפילו מועמד לנשיאות, או אולי אפילו נבחר, ובאותו זמן, או פחות או יותר באותו זמן, אנחנו רואים את התהליכים המשפטיים מגיעים לסיורם, והוא נמצא אשם, או מקורבים, מאוד מקורבים לא נמצאים אשמים. אנחנו מדברים פה על משבר אמון עמוק של עשרות מיליוני אמריקאים מול המוסדות השלטון והמערכת השלטונית של הדמוקרטיה האמריקאית, ומצד שני, עשרות מיליוני אמריקאים שמרגישים שהגל הפופוליסטי הזה של טראמפ ושל התומכות והתומכים שלו מאיים על דרך החיים שלהם, על תפיסת העולם שלהם ואפילו על המוסדות שהם מאמינים בהם.
פרופסור אודי זומר, תודה רבה על השיחה.
בשמחה שרון, להתראות.
האם הפרשיות האחרונות ישפיעו על המרוץ של טראמפ ב-2024? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון, ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי השימוש.
רותם עורק, בחזרה אליך. בזמן הפשיטה טראמפ כאמור נמצא בכלל בניו יורק בגלל חקירה אחרת, שם הרשויות חושדות כי החברה שלו ניפחה את שוויים של מגרשי גולף ומלונות כדי לזכות בהלוואות. שתי החקירות הללו לצד ועדת החקירה של אירועי השישה בינואר, מעלות טענות שונות ומשונות מסביבת טראמפ.
עכשיו, יש איזושהי טענה שהחקירה במדינת ניו יורק וחקירה פדרלית שהתרחשה במר-א-לאגו, שהחוקרים מתואמים ביניהם, שמתאמים לוחות זמנים, זה אפשרי, אבל לא משהו שאנחנו יכולים לדעת, ובכל מקרה זה הצטברות של אירועים שליליים מבחינתו, בעיקר כי מציבים אותו בכותרות בסיקור של שערוריות. טראמפ היה מעדיף שהכותרות המשיכו להתעסק באינפלציה, שהיא עדיין טיפה ירדה בחודש האחרון, אבל עדיין גבוה מאוד. הוא מעדיף שהכותרות יעסקו בנושאים אחרים, שבהם הוא חושב שהוא יכול להצליח טוב יותר מאשר ביידן, ולא שהכותרות יעסקו בפרשיות הפליליות שלו לכאורה.
There's no way we could lose. We got millions and millions more votes. And now we may just have to do it again, right? We may have to do it again and bring our country back.
אז בעצם רותם, החקירה הזאת תשים סוף לשאיפות הפוליטיות של טראמפ לחזור לבית הלבן ב-2024 או להפך?
אז יש פה שאלה מעניינת. כמעט כולם בטוחים שטראמפ הולך לרוץ שוב, והשאלה היא לא האם, אלא מתי הוא יכריז על המועמדות שלו. בהנחה והוא יכריז על המועמדות שלו בקרוב, לפני שהחקירה הזאת תתפתח אולי למשהו רציני יותר, הסיכוי של משרד המשפטים האמריקאי לפתוח נגדו בהליכים פליליים יקטן משמעותית, כי אז זה באמת יראה כמו ניסיון חיסול פוליטי. עכשיו צריך גם לזכור שמעבר לערוץ המשפטי של האם הוא יוכל להתמודד שוב או לא, בהנחה והוא אכן יורשע בעבירות שיכול להיות שהוא ביצע, הן פוסלות אותו מלכהן בתפקיד פדרלי, אבל גם נשים רגע את הערוץ המשפטי בצד, הערוץ הפוליטי הוא חשוב לא פחות. מצד אחד, הכותרות שסובבות את טראמפ הן כותרות שליליות, שקשורות בהסתבכויות שלו ולא קשורות באג'נדה, וכיוון שביידן הוא עדיין נשיא לא פופולרי, זה לא תואם את מה שטראמפ היה מעדיף, הוא היה מעדיף שידברו על הכלכלה, כך שזה פוגע בו. ומצד שני, זה בדיוק מה שהוא היה רוצה מבחינה אלקטורלית, כיוון שזה עוזר לו לתמרץ את הבייס, להביא אותם לקלפיות. המסר הזה מהודהד בכל הרשתות השמרניות באמריקה, כשהם רודפים אחרי טראמפ, הם בעצם רודפים אחרי תומכי טראמפ.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
זה עבד לטראמפ בעבר, בבחירות 2016, לא עבד מספיק בבחירות 2020, כי עובדה שהוא הפסיד בסוף, אבל זה בהחלט יהיה הקמפיין שהוא ינסה להריץ. של מערכות אכיפת החוק, שנשלט אותן לידי דמוקרטים, צריך גם לזכור, שר משפטים האמריקאי, מרי גרלנד, הוא יהודי, הרבה מתומכיו של טראמפ, גם תומכי תיאוריות קונספירציה, שעוד ביהודים כמי שמנהלים את העולם, ובהחלט סביר שנראה עוד קמפיין צד מחשפות כזה.
ויש גם את בחירות החצי בנובמבר הקרוב. לדעתך, האירועים האחרונים ישפיעו על התוצאות?
יש קשר מסוים, אבל הוא עקיף. רוב הערכות היו שהדמוקרטים הולכים לאבד לפחות את בית הנבחרים וכנראה את הסנאט. אבל בשבועיים האחרונים, הדמוקרטים די שיפרו את המצב שלהם. לפי אתר הסקרים 538, יש להם 61% סיכוי לשמור על הסנאט, שזה סיכוי לא רע, ו-21% סיכוי לשמור על הבית, שזה נשמע מעט, אבל זה שיפור מאוד משמעותי לעומת המצב שהם היו בו לפני שבועיים. השינוי הזה קשור בהרבה מאוד דברים, לאו דווקא בהסתבכות הפלילית של טראמפ, קשור יותר בהצלחות של ביידן מהשבועיים האחרונים, אבל ההסתבכויות הפליליות יכולות להיות מה שיעזור לביידן להשאיר את הבוחרים שלו מתומרצים. אנחנו באוגוסט, הבחירות בנובמבר, הרבה מים יזרמו בנהר הפוטומוק, עד שהתומכים של ביידן יצטרכו להגיע לקלפי ולהצביע, ומאוד יכול להיות שישכחו לו את ההישגים של חודש אוגוסט. ההסתבכות של טראמפ יכולה להיות מה שיעזור לביידן, למפלגה דמוקרטית בכלל, להשאיר את הבוחרים שלהם מתומרצים, ולהזכיר להם, האיש הזה לא יכול לחזור להיות נשיא ארצות הברית, אסור שזה יקרה, ובשביל שזה לא יקרה, אתם צריכים לצאת בשמיני בנובמבר ולהצביע.
רותם אורג, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, שרון.
אצל טראמפ כמו אצל טראמפ, אין רגע דל. גם כשהוא מחוץ לבית הלבן מעל שנה וחצי, מעלליו עדיין מעדדים ומטלטלים את העולם. עוד לא נרגענו מהתיעוד הבלתי נתפס של אירועי הפריצה לקפיטול, והנה מסתבר כי מנהיג העולם החופשי לשעבר הלך צעד אחד רחוק מדי. בימים של אינפלציה או כשמצבו של ביידן בסקרים בכי רע, טראמפ היה שמח שיזכירו אותו בהקשרים חיוביים יותר. אבל במקום זאת הוא מזכיר לאמריקנים כמה סוערת הייתה הקדנציה שלו. ובעת שרה, הוא פונה לפתרונות שכמעט תמיד מסייעים לו. האמת האלטרנטיבית והרדיפה הפוליטית. בכלל לא בטוח שהפעם זה יעבוד לו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על תופעת דונלד טראמפ. חפשו את הפרק שובו של הדונלד. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקת אס גדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.